שבוע טוב לכולם. אני נראה לי שבזמנים שאנחנו נמצאים, אז הכי נכון להתבונן לפרשת שבוע. מתוך ההתבוננות בפרשת שבוע, בקרונות שאנחנו נמצאים בהם, נמצאים בשתי שבתות של השיעבוד. שיעבוד ותחילת הבירור של היציאה לחירות. אז זה נראה לי מתוך ההתבוננות של השיעבוד הגדול של מצרים, וגם מכיוון ששיעבוד מצרים הוא ההתחלה לכל היציאות, נכון? בני ישראל יוצאים ממצרים, ואנחנו כל הזמן בתהליך ארוך של יציאת מצרים. אז להתבונן, אני סימנתי לעצמי 10 נקודות בשיעבוד, שמכל אחד מהם אפשר לקחת משהו שהוא רלוונטי אלינו היום. אלינו היום בתהליך השיעבוד שלנו. זה לא עובד? עובד, לא? נו, לקחת משהו בתהליך השיעבוד שלנו, לא בתהליך השיעבוד, בתהליך היציאה לחירות, בתהליך השחרור מהאתגר הגדול שאנחנו נמצאים בו כבר שלושה חודשים, נכון? אתגר גדול מאוד שאנחנו נמצאים בו כבר שלושה חודשים. אנחנו מבינים שאם אנחנו באתגר הגדול הזה באתגר הגדול הזה שהגיע לפתחנו, אנחנו בתהליך גאולי. אז אני רוצה דרך כמה נקודות קטונות בפסוקים גדולים לברר משהו עמוק. ננסה. טוב, בואו נתחיל. הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים להתבונן בה, זה לכאורה יש כמה מהפכים בפרשה. בני ישראל נכנסים לשיעבוד, 210 שנות שיעבוד, והשיעבוד הולך וגדל וגדל וגדל. זה 210 שנות שיעבוד, אבל זה לא באמת 210, כי ברובם עוד יעקב, בחלקם עוד יעקב חי, לא ברובם, בחלקם עוד יעקב חי, וכל עוד יעקב חי, אין עוד שיעבוד, 17 שנה ראשונות, ואחרי זה גם האחים חיים, וכל עוד האחים חיים, עוד אין שיעבוד, כי האחים חיים, וכל עוד האחים נמצאים, כי השיעבוד לא מתחיל, וגם כשהשיעבוד מתחיל, אז יש שלבים איך השיעבוד, בהתחלה עוד אין גזרת הילדים, יש רק עבודה קשה, עם שכר בצידה, ואחרי העבודה הקשה, לאט לאט יש את גזרת הילדים, גזרת הילדים לא הייתה הרבה זמן, היא הייתה כי חשבו שהולך להיוולד משה עם של ישראל וצריך לטפל בסוגיה הזאת. ואז גזירת הילדים, נגמרת, אבל השיעבוד הוא הולך וגדל, זה לא 210, זה אפילו הרבה 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 פחות. ובתוך השיעבוד הזה יש רגע שבו מתחיל להתחולל מהפך. מהפך מאוד לא מובן, אבל לכאורה הוא תחילת, אתה עוד לא מזהה את זה, זה כמו... היינו לפני שבועיים בצום עשרה בטבת. עשרה בטבת זה צום מאוד מיוחד. זה הצום היחידי שיש אותו ביום שישי. או בשבת. שבת אנחנו לא נותנים לו לצאת. אבל אם הוא יוצא בשבת היינו בבעיה. כי לא דוחים שבת בגללו. כמעט כמו יום כיפור. וזה הצום היחידי שיש בו משהו, כי לכאורה מה קרה בעשרה בטבת? לא התחיל כלום. מה זה התחיל המצור? לדייק את המילה, התחיל המצור. מה זה עושה דייק? התחיל לבנות. כלומר, בתשעה עשרה בטבת לא קרה כלום. התחיל מה שעוד לא... כשמתחיל משהו לא רואים, זה כלל בחיים, כשמתחיל משהו לא רואים אותו. אני אגיד משפט קשה. כשמתחיל סרטן לא רואים אותו, רואים אותו כשהוא גדול. כשמתחיל משהו באדמה לא רואים אותו, רואים אותו כשהוא עץ. כשמתחיל משהו... כשאתה רואה, אתה יודע שהוא התחיל אז. אבל אתה רואה ואתה יודע שהוא פעם התחיל. כלומר, כשמתחיל משהו לא רואים כלום. כשחזל מדייקים לנו את עשרה בטבת, הם מדייקים לנו משהו פה התחיל, והוא יותר, הוא החורבן. עוד כמה שנים ייקח לחורבן. אז עכשיו נחזור אלינו. יש משהו שמתחיל כבר את המהפכה של היציאה ממצרים. מהפכה מאוד קטנה. בעצם חזל בפרק ב' מספרים לנו, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ואלך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה קצת מאוד מוזר לנו, כי חז"ל מתארים לנו שמתחבא פה סיפור יותר עמוק. מתחבא פה סיפור הרבה 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 יותר עמוק. הסיפור העמוק שמתחבא פה זה על גירושים ונישואים שניים. אמרם גירש את אשתו, ואחרי שהוא גירש את אשתו, באה ביתו ואומרת לו, הילדה הקטנה החמודה שהיא בערך בת שש, אומרת לו, אבא, שלך קשה משל פרעה. והוא מחזיר. אני רוצה להסתכל, היא אמרה לו שלוש טענות. שלך קשה משל פרעה. פרעה גזר על הזכרים ואתה גם על הנקבות. פרעה גזר בעולם הזה, אתה גם לעולם הבא. שתיים. שלוש. פרעה גזר ספק מתקיים, ספק אינו מתקיים, כי הוא רשע. אתה צדיק, גזרת בטוח מתקיים. שלוש טענות היא באה אליו, והיא הופכת את נקודת המבט שלו. זה מאוד מעניין. מה היא בעצם אמרה שגרם לה מהפכה בנקודת המבט? מהפכה שלמה בנקודת המבט. היא אמרה שלושה דברים, שאם אנחנו נדייק בדברים האלה, עכשיו להזכירכם, הוא גירש את אשתו, כשהוא התחתן איתה, היא הייתה בת 130, פעם שנייה. היא כבר לא אמורה ללדת. הרמב"ן אומר, זה נס גלוי, איך היא בכלל ילדה בשלב כזה. כלומר, חז"ל, מתחבר פה משהו מאוד עמוק, וברובד מאוד עמוק זה תחילת היציאה לחירות. יש פה איזה דיוק כזה, שדווקא מהרגע הזה שמנהיג ישראל, בעצם מסכים לגזרה המצרית. בואו נסתכל רגע מה היא אמרה לו ומה גורם לו לחולל את המהפך הזה, ואולי גם מה זה אומר עלינו. מה זה אומר עלינו כשאנחנו נמצאים במדרון והמנהיג? אז יש פה כנראה חמאס, ארגון מצרי, שרוצה שעם ישראל לא יגדל. ארגון מצרי, מצרים, שרוצה שעם ישראל לא יגדל, והוא מוצא דרך לעשות גזרה על הבנים. הגזרה על הבנים היא מאוד הגיונית. למה? כדי שלא יוולד משה עם של ישראל. אחרי זה גם הגזרה היא על המצרים לכאורה. לכאורה זה גזרה מאוד הגיונית. מה אמור לעשות אדם ריאלי? אדם ריאלי אומר, תראה, במקום שנהרוג את הבנים, שנה שנתיים לא נתחתן, זה לא סיפור כזה גדול, פרעה יש לו איזו היסטריה מההצטגנים שלו, שאומרים על איזה תאריך מסוים, שנה שנתיים לא נתחתן, והנה אני לוקח על עצמי, עכשיו, זה אמרם, יודעים מי זה אמרם? חז"ל מתארים, ארבעה שלא חטאו מעולם, ארבעה אנשים שמעולם לא חטאו. זה לא חטאו וחזרו בתשובה, מעולם לא חטאו. ארבעה אנשים שמעולם לא חטאו. ישי, אמרם, בנימין והבן של דוד. כלב. אבל אמרם מעולם לא חטא, זה אומר שזה לא חטא. זה אולי אפילו בסדר. אז יש לנו פה אתם שתי סברות שאנחנו צריכים להבין אותם, את אמרם, ומצד שני את מרים, כי מרים הופכת אותו. מרים צריכה ליצור שינוי. אמרם לכאורה בצורה מאוד הגיונית אומר, בואו נציל. בואו נציל את מה שאפשר. אני שם את אמרם בצד. אולי אפשר לא נשים את אמרם בצד, יש לנו הרבה נקודות. אנחנו... שלושת הטענות שהיא אומרת, זה טענות שאנחנו עכשיו צריכים להסתכל עלינו. מה היא בעצם אומרת? הוא גזר על הזכרים, אתה גזרת על הנקבות. מה היא רוצה להגיד בעצם? אתם צריכים להצליף טענה בטענה, הוא לא טועה, היא לא טועה. הוא לא טועה שהוא אומר, צריך להציל את מה שניצר. מה את רוצה? שהבנות שלנו, לשיטתך, יתחתנו עם מצרים? נגיד, את רוצה שהבנות שלנו יתחתנו עם מצרים? את רוצה שנהרוג בנים? מה מרים עונה לו בעצם? וניקח את זה אלינו. מרים, את שלושת הסעיפים שאומרת לו, אבא, זה גזרה של מצרי, כשיהודי גוזר את זה, כשיהודי אומר את אותה טענה, אז זה יתקיים. כשאנחנו משתמשים, כשאנחנו מקבלים את ההנחת יסוד, רגע נגיד אותה, של האויב שלנו, אנחנו נותנים לזה קיום. שתיים, יש גם שכר לבן שנולד. מה זה פרעה גזר בעולם הזה, ואתה גם לעולם הבא? היא אומרת, שיוולד התינוק וימות, אבל בזה שתינוק נולד, יש לו כבר חלק לעולם הבא. כי הוא עם הסדר יהוד, בגיל המצרים יתפסו אותו ויזרקו אותו לנער, נגיד. אבל יש לו כבר חלק לעולם הבא. אתה גוזר גם לעולם הבא. אתה מתעסק בחשבונות שמיים. אתה מתעסק בחשבונות שמיים ואתה מתחיל להיות פרקטיקן של הלכה כאילו. כאילו. עוד רגע נרמוז לזה למשהו שאנחנו נמצאים בו בדיוק היום. זה בדיוק המציאות שלנו היום. האם אנחנו עסוקים באיזה חשבונות, מה יהיה עם האוכלוסייה ואיפה נשים אותה ואיפה פה ואיפה שם, אנחנו עובדים בצורה המלאה שלנו. בצורה הברורה שלנו, בצורה פשוטה. משהו שילדה, כשאמרם עומד מול ביתו, הוא שומע קול אחר. שומע קול של ילד שלא מחזיק את כל החשבונות. הוא גם לא צריך להחזיק את כל החשבונות. אבל יש לילד משהו שהוא מעל כל החשבונות. הוא בצורה התמימה, הפשוטה, הנקייה, הרגילה. הוא מעל כל הדבר הזה. הוא מעל כל הדבר הזה, כי ברגע אחד, היא בעצם מחזירה אותו, רגע. יש גם קודש הבריחו בסיפור, או אין קודש הבריחו בסיפור. אנחנו מאוד עסוקים, זה מאוד מסוכן, כשאנחנו רואים הרבה חדשות, או שומעים בכלל, אלו ביום-יום, אנחנו עסוקים בתפילה לקודש הבריחו. מתי אנחנו נזכרים בקודש הבריחו בעיקר? שהמציאות מסתבכת. יש חולה, יש יפה, יש זה. עכשיו כולם צריכים לפתוח שערי שמיים, וכל העומדים בתפילה. ביום-יום, המציאות מסתדרת, אז קודש הבריחו בשלו, מכילה. קודש הבריחו בשלו, ואנחנו בשלנו. עזוב אותו בסקט, אנחנו בסדר, חיים. המציאות מתחילה להסתבך, אנחנו פונים לקודש הבריחו. פונים לריבונו של עולם. ואז, כשהמציאות מתחילה להסתבך, אנחנו פונים לריבונו של עולם. מה אנחנו מולדים לריבונו עולם? שיסתדר את המציאות? כי המציאות שלנו הסתבכה. זה קצת מדהים. המציאות שלנו הסתבכה. ומכיוון שהמציאות, נחזור שוב, המציאות רגילה, כל עוד ביום הרגיל, אף אחד לא, מה, קודש הבריחו, מתפלל, שלוש פעמים ביום, תרפה, הכל טוב. זה לא, ואז המציאות מסתבכת, חולה, חס וחלילה, חמאס, עניינים, המציאות מסתבכת, פונים לקודש הבריחו בתפילה, ועכשיו כולם אומרים פרקי תהילים וזה, גם זה תשימו לב, ככל שעובר הזמן, והתרגלנו לסיבוכי המציאות, כבר לא פונים לקודש, פונים, פללים, אבל זה לא אותו דבר כמו השבוע הראשון, לצערנו. ונכון, אז המציאות הסתבכה. עכשיו, כשאנחנו פונים לקודש הבריחו, מה אנחנו רוצים ממנו? אנחנו מחזירים אותו למציאות המסובכת שיסדר אותה. אבל במבט אלוקי, המציאות לא הסתבכה פעם אחת. מי אמר שהמציאות הסתבכה? בעיניים שלך המציאות הסתבכה. מי החליט שהמציאות הסתבכה? מאיפה החלטת שהמציאות הסתבכה? כי אתה לא רואה את הסדר. כי אתה לא רואה את הפשר. כי אתה לא רואה את הנתיב. בסדר. אבל המציאות לא הסתבכה. זה חלק מתוכנית, זה תוכנית גדולה, אתה לא רואה אותה, אתה לא מבין אותה, זה בסדר גמור, אבל המציאות לא הסתבכה רגע אחד. ומכיוון שבעיניך המציאות הסתבכה, אז רק אם תחזור לתמימות הזאת, היא הראשונה של הילד, שהכל פשוט, מה זאת אומרת? איך איבדנו אותה? חלק מהמציאות שהסתבכה, או שבעינינו הסתבכה, יש פה עיקרון בפרשה. כשבני ישראל, כשהמצרים פוגשים את בני ישראל בהתחלה, יש ביטוי מאוד 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 מעניין. תמיד אנשים זוכרים שאישה הולידה שישה בקרס אחד. אבל מתי אישה הולידה שישה בקרס אחד? לכאורה, ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל רב ועצום ממנו, אבא נתחכמה לו. פן ירבה, מה זה פן ירבה? חשש. פן ירבה, והיה כתגרן למלחם ונוסף גמור לסונות ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ואז עשימו עליו. מה זה? והנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אתם יודעים מה זה רב ועצום? לימוד מרתק. אומר פרו, זה שהם הרבה זה בעיה קטנה. יש בעיה יותר עמוקה ברב ועצום. אתם יודעים מה גורם להם להיות בעלי עוצמה? אני קורא כל רשי. רשי או רמב"ן פעם, אור החיים. מה גורם להם להיות בעלי עוצמה? אומר רשי, משהו שגם אולי, אומר כנקודה שנייה, עוד רגע נחבר את כל הנקודות. אומר, סליחה, זה אור החיים, הגם שהם יהיו מעטים, הבעיה שלנו זה לא שהם מתרבים, הגם שיהיו מעטים בערך שאר האומות, הם נחשבים לרבים ועצומים מהם, לצד שכל אחד מהם, מה זה רב ועצום? רב ועצום, אם רב למה עצום? שכל אחד מהם נותן נפשו על אחיו, וזה ידוע ליודעי ערך מלחמה. שאין לך עם שאין בו תערובות מכמה עמים. אבל עם ישראל הם כולם בני ישראל. הם שומרים על עצמם. ומכיוון שהם שומרים על עצמם, הם נשארים באחדותם. ומכיוון שהם נשארים באחדותם, הנה הם כולו בני ישראל ואין ביניהם זר. ואומרו רב עצום פירוש כי באמצעות היותו אחד ומיוחד, אגם שיהיו מעטים, יש בהם מסירות נפש שגורמת להם להיות עצומים. עכשיו יתברר לנו עוד משהו. מה הופך אותנו לכאלה עצומים? פרעה מזהה, עוד רגע נראה, הרבה נקודות פרעה מזהה. פרעה מזהה, עוד רגע נחזור לבן לוי ובת לוי. פרעה מזהה נקודה מאוד עצומה, מאוד עמוקה. העוצמה של עם ישראל, שהם מוסרים את הנפש אחד על השני. כך אומר אור החיים. זה הביטוי, הנה אב ישראל רב ועצום ממנו. רב זה הרבה, מה זה עצום? הוא אומר, גם אם הוא לא היה רב, הוא היה עצום. עכשיו הוא גם רב וגם עצום. כי גם כשהם קטנים, הם מוסרים את הנפש אחד על השני. וזה בגלל שהם שומרים על לשונה, שפתם, שמה, מאוד רגע נראה את זה. ומכיוון שמותם, מכיוון שהם שומרים על זה, אז העוצמה שלהם מכפילה. עכשיו הוא גם רב וגם עצום. מכיוון שהוא גם רב וגם עצום, אין לנו יכולת רק אם... עכשיו צריך להיכנס בתווך. עכשיו צריך להיכנס בתווך. צריך לשבור את העצום. אולי נגיד משהו כפתיחה שהייתי צריך להגיד את זה. אנחנו נמצאים כבר 3 חודשים במלחמה. סכנה הכי גדולה שלנו, סכנה הכי גדולה במלחמות, זה שאתה לא יודע במה אתה נלחם. זה הדבר הכי מסוכן. מי שלא יודע מי האויב שלו, הפסיד. הפסיד. זה פשוט שהפסדת, כי אתה נלחם עם ה... אתה לא יודע איפה. כלומר, אתה יורה לפה והאויב פה, אתה פשוט, אתה פשוט. אם אתה יורה לפה והאויב מתחבא שם, אתה חוטף מהצד. כלומר, הדבר הכי מסוכן זה לא לדעת מי האויב. זה מאוד מאוד מסוכן לא לדעת מי האויב. זה מאוד מאוד מסוכן. ולאויב יש הרבה פנים. וכל מלחמה היא תמיד בשלושה רבדים. תמיד כשמדברים על מלחמה, תזכרו שלושה רבדים, זה כל מלחמה, זה ידוע לכל אחד. קודם כל, מלחמת ההתנגשות. ההתנגשות הזאת היא חזיתית, היא זיתון, סג'אי, חניון, זה הקרבות רחוב האלה. הקרבות רחוב האלה שבתוך האלה במנהרות, יוצאים עולים, מורגים עוד קצת. זה הרובד הראשון של המלחמה, נקרא לו הרובד הפיזי. הרובד הפיזי. זה קיים בכל מלחמה. הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה. לאן אני מכוון? זה קיים בכל מלחמה. כל מלחמה בסוף יש שני אנשים, אחד עם חרב, אחד עם רומח, אחד עם טיל, אחד עם פעם. אז לא יודע מה לעת, אבל בסוף נפגשים לדבר הזה. מעליו יש את הרובד הנפשי. הרובד הנפשי נקרא תעוקת המלחמה, תעוקת הקרב. זה הקשיים הנפשיים. עוד סרטון, עוד חטופים. זה הצד הנפשי. הצד הנפשי הוא צד מאוד מאוד מסוכן, כי הוא גורם לנו להיות חלשים או חזקים. עוד פצוע, עוד הרוג, לפעמים שומעים גבורה גדולה. אבל הצד הנפשי הזה הוא צד מאוד מאוד עמוק. הוא קיים גם בכל מלחמה. הוא קיים גם בכל מלחמה, זה הצד הנפשי. הצד הנפשי. אז יש את הצד הפיזי, יש את הצד הנפשי, ויש את הצד הכי חשוב, זה הצד הרוחני. והמלחמה היא בצד הרוחני בעיקר. כלומר, הצד הפיזי זה הקצה האחרון שלה. הצד הנפשי זה חלק מאוד גדול, הצד הרוחני הוא חלק עמוק ביותר. וגם החמאס מבין את זה, דרך אגב, וכל העולם מבין את זה. שהצד הרוחני הוא יותר גדול. עוד גם נברר מהו. הצד הרוחני הוא יותר גדול. צילום של חטופים זאת בצד הנפשי. האתגר של הפצועים והתמונות זה בצד הנפשי. הצד הרוחני הוא צד מאוד מאוד עמוק. ואולי הוא תפקיד של כל מלחמה. ועד שאנחנו לא מבינים את זה, לא נצליח להיכנס למלחמה. ובגלל זה, זה האתגר הגדול שלנו. כל מלחמה היא ברורה לא. מתי פורצת מלחמה? אם אני רוצה משהו ואתה רוצה משהו, זה לא אותו דבר, אין על מה לריב. מתי רבים? כשאני רוצה משהו ואתה רוצה משהו, רוצים את אותו דבר. אם אני לא מבין מה החמאס רוצה, אז אני, על מה נלחמים? על מה המלחמה? מה הוא רוצה? מה, הוא לא רוצה לכבוש את ישראל. הוא יכול להיות שהוא רוצה, זה לא תכנו, אין לו תוכניות כאלה, הוא יודע שעם טנקים נעיף אותו. מה הוא באמת רוצה? להחליש אותנו? מה עזור לו להחליש אותנו אם נשארנו באותם מקומות? יש פה איזה רצון עמוק יותר. יש פה איזה רצון עמוק יותר, ועד שאנחנו לא מבררים את 3 השלבים האלה, בשלב התחתון נגלה לכם מה שקורה, ננצח. תמיד ניצחנו. בקרבות רחוב האלה אנחנו יותר חזקים, יש יותר טנקים, ננצח, נכריע את זה. עוד שבועיים בחניון, זה ייגמר, עזבו אתכם, בסוף, שאלה היא לא פה. כשנרצה זה ייגמר. הצד הנפשי הוא צד יותר קשה, והצד הרוחני הוא הצד הכי קשה. אני מנסה לגעת בכמה עקרונות רוחניים מפרשת שבוע. מפרשת שבוע, כי זאת הנקודה. שם אנחנו נמצאים. הצד הרוחני הוא הצד היותר עמוק ששם מתרחשת על מלחמה. כל מלחמה. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו עוד פעם באיזה כתבה בעין חאן יונס, ועוד איזה סיפור בצד הנפשי, ולא מבררים את הצד הרוחני. נחזור אלינו. אז יש פה משהו שמתחבא במילה רב ועצום, שפרעה מזהה. פרעה מזהה. אני רץ לעוד נקודה. ואז מה זה? אבא נתחכמה לו פן ירבה ופן יפרוץ, והיה כי תקרה למלחמה, אומר את המדרש, אומר רשי, כן ירבה וכן יפרוץ, ורשי אומר, רוח הקודש אומרת להם, כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, יש פה איזו אמירה שהמצרים אומרים, אנחנו נשים עליו הרבה קשיים, פן ירבה, פן יפרוץ, ורוח הקודש אומרת להם, כן ירבה וכן יפרוץ. בואו ננסה לברר את זה טיפה. מה המצרים אומרים לעצמם? אומרים לעצמם, אנחנו נשים עליו הרבה קשיים, שים עליו הרבה קשיים, נראה הרבה טילים, נחטוף אנשים, ניתן גזרה לילדים, ניצור הרבה לחץ על בני ישראל, פן ירבה ופן יפרוץ. כלומר, פן ירבה ופן יפרוץ. ורוח הקודש, כשחזרנו מרוח הקודש, כשנגיד, זה משהו לדורות. משהו נצחי. ורוח הקודש אומרת להם, כן ירבה. מה הכוונה של רוח הקודש אומרת להם, כן ירבה? אתם אומרים, פן ירבה, ואני אומר, כן ירבה. לגמרא בסוטה, רוח הקודש אומרת להם, כנגד המצרים, זה אפילו לא בני ישראל. המצרים אומרים לעצמם, ככל שנעלה את הקשיים עליהם, הם פחות ופחות יגדלו. אגב, רואים את זה בנתונים. ככל שהעם במלחמה יש פחות ופחות לידות, אחרי המלחמה, העם המנצח, יש הרבה יותר לידות. למה? טוב, עזבו למה, זה לא מעניין. אני חוזר, אפשר לדבר למה, אבל ירדנו לרובד הנמוך, אני רוצה לראות לרובד העליון, שרוח הקודש אומרת, כן ירבה וכן יפרוץ. יש לנו פה יסוד רוחני מאוד עמוק, שכל הקשיים וכל הצרות באות להגדיל אותנו. האם ככה אנחנו מסתכלים? רוח הקודש אומרת, כלומר זה משפט לדורות, זה תמיד יהיה ככה. כשבאים צרות, תפקיד הצרות הוא לסדר לנו את הכיוון ולכוון אותנו למגמה. כלומר, כן ירבה וכן יפרוץ, אומרת לנו רוח הקודש, תדעו תמיד שבאים צרות לעם ישראל, תמיד שבאים קשיים לעם ישראל, תמיד שזה אויב שמייצר לעם ישראל. סיבה גדולה של האויב הזה שבא לעצר לעם ישראל זה כדי שתגדלו. כדי שירבו ותפרצו במאוד מאוד. כלומר, אם אני רוצה שבני ישראל ירבו ותפרצו מאוד במאוד, יש לפני כן תהליך של צרות. מה תפקיד הצרות? כמו מיצר כזה, שמצמצם ומצמצם ומצמצם אותך, וגורם לך לפרוץ קדימה. פרצת רחב לרוחב, והפריצה צריכה להיות קדימה, לא לרוחב, כי לרוחב זה לא להתקדם. נכון? ואז המיצר מצמצם, 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 וגורם לך לפרוץ קדימה. המיצר הזה הוא מאוד קשה, יש הרבה הרוגים, יש נפגעים, יש חטופים, יש הכל, אבל כל תפקיד המיצר הזה זה לגרום לך לצאת יותר קדימה. כלומר, מה זה לצאת יותר קדימה? לצאת מהמיצרים שבהם אתה נמצא. הרבה פעמים האדם נמצא בהרבה הרבה חשבונות, יש לו הרבה תרדות ביום עם הרבה חשבונות, ולפתע קורה איזה משהו, והכל מתבטל, פתאום מסודר למגמה. כל החשבונות שהיו לו לפני כן, פתאום הפסיקו לעניין אותו. הרבה הרבה חשבונות של פרקטיקות, אמן פרקטיקונים, תכנסים כאלה שממש שואבים אותו למטה, ולרגע אחד, ברגע שכל המציאות ככה מצמצמת אותו, מצרה אותו, עכשיו פתאום המגמה ברורה. יודעים להגיע אל המגמה. כלומר, הצרות, תפקידם, להביא אותי אל המגמה. חיבור אל המגמה. ומתוך החיבור אל המגמה, כן ירבה וכן יפרוץ. רוח הקודש עומגת כנגד בני ישראל ואומרת, זה ירבה ויפרוץ. כלומר, זה יגדל ויגדל 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 על ידי הצרות המצריות האלה. כלומר, בעצם מצרים פה משמשים תהליך מאוד גדול, כשבני ישראל צריכים לגדול, והם לא מכוונים, הם קצת הולכים לאיבוד, האדם קצת איבד את מהותו, איבד את אופיו, לא מזהה את מהותו, הוא קצת שכח לאורך הרבה שנים, לאורך הרבה מציאות את המגמה שאליה הוא צריך להגיע. מגיעות הצרות, ועכשיו הצרות האלה מנסות לדחוף אותו, זה כמו שתראו לכם שאדם נמצא במערה חשוכה, והוא לא מוצא, ואז פתאום הוא שומע מהצד השני נעמה של איזה אריה, אז לשם הוא לא הולך. ואז הוא שומע משם איזה נעמה של זה, ואז הוא חייב לרוץ לשם, ורצה שם, מגיע אל האור, מגיע אל הפתח. אז בהתחלה שהוא נמצא במערה, והוא שומע פה נעמה של אריה, אולי אפילו אריה נותן לו איזה ביס כזה, לא יודע מה, אני לא יודע איך לדמיין את זה, והוא רואה איזה נחש כזה, אז הוא בורח משם. עכשיו, שהוא נמצא בחושך, הוא בורח מהאריה, והוא רק מרגיש חושך, הוא בורח מהאריה, בורח מהנחש, בורח מהדור, תבחרו מה שאתם רוצים. אבל הוא בורח, והוא גם חוטף, והוא גם נפצע, ונרץ, וזה יותר קשה לטפס, כי פה קצת חסום, יש הרבה ברזלים, אני לא יודע איך לדמיין את זה, חסום, והוא מטפס, ומטפס, ואז עד שהוא מגיע, פתאום מגלה שדווקא הוא ברח לקצה של האור. אם הוא הולך לשם, הוא מגיע למקום יותר חשוך, כלומר, האריה, הדוב, הנחש, כל מה, הקשיים האלה שהיו, הם באו כדי לתחול, מהמיצרים האלה, בהתחלה אתה רץ בחושך, אתה לא רואה את זה. אבל רק אם אנחנו מבינים שכל המיצרים שאנחנו נמצאים בהם, הם דרך ארוכה אל האור, והדרך היחידה אל האור. ורוח הקודש עומדת כנגדם ואומרת, כן ירבה. אתם אומרים פן ירבה, המצרים באמת בחשבונם שלו אומרים פן ירבה, ואחרי אנחנו מביאים את הצרות. אבל אם יש חשבון אלוקי והכל תחת חשבון אלוקי, אז רוח הקודש אומרת כן ירבה. זה התהליך של הרבילה. רק ככה גדלים. התהליך האמיתי והעמוק שקורה של גדילה בזמן משבר, זה בדיוק בציר הזה. בציר הזה ש, 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 שהמיצרים האלה מוציאים ממך משהו שלא יכולת להוציא. יש דברים שאתה לא יודע להוציא אותם לבד. אתה לא יכול. זה לא בכוחך. צריך יהיה איזה משבר שבירה כמו לידה, משבר שבירה כזו, שהולך להיוולד משהו שלא יכולת להוציא אותו לבד. המיצר מוציא אותו ממך. המיצר של היצירה, שעל ידי הצרות האלה, המיצרים האלה, גורם לך להוליד כוח שלא חלמת שקיים בך. אתה עוד לא יודע אפילו לדעת מה קיים בך. איזה כוח הוא הולך להוליד ממך? נחזור מהר לתחילת הפרשה, ואלה שמות בלי לשלול הבאים מצרימה. מה פה שמילה שמות? למה צריך שמות? על עוד איך אגב, מנינו אותם בסוף ביחי, מנינו אותם פעם אחת בירידה למצרים בויגש, 70 נפש, מנינו אותם בויחי, מונים אותם פה ומונים אותם עוד פעם עוד רגע. למה צריך עוד פעם את שמות בני ישראל? זה בכלל ספר שלם שנקרא שמות על שם מה. מה פה שמות? אז אפשר להגיד שמות הבורא. שמות הבורא זה הסבר, למה ספר זה? בספר, אני אגיד ככה. כל ספר אני יכול להבין על מה הוא נקרא. אולי. תראו שהספרים שלנו נקראים על בסיס, אני יכול להבין את במדבר, זה מאוד הגיוני, זה כל התקופה במדבר. אני יכול להבין את בראשית, כל התקופה של יצירת העם. אפשר להבין. דברים, כל הספר דברי משה, אפשר. שני ספרים מאוד תמויים, ושניהם קשורים לאותו נקודה. ויקרא. ויקרא השם אל משה, וכל הספר מתאר על הקריאה של השם למשה ברגע הראשון. ויקרא השם אל משה, כי כל הספר מתחבא, אבל זה שייך לשם, על איזה נקודת קריאה של השם אל משה, ויקרא השם אל משה ויאמר אליו, ואז כל הספר קשור לקריאה הזאת של ריבונו של עולם למשה. שימו את זה בצד, זה לא עכשיו. גם פה זאת אותה שאלה. ספר שמות, מה הקשר פה לשמות? אלה שמות בני ישראל וכל ספר נקרא שמות. הייתי קורא לספר, כמו שקורא לרמב"ן, ספר הגלות והגאולה. ספר הגאולה, ספר עוד הרבה שמות. כי כל הספר פה הוא ספר התורה, פה ניתן את התורה. עוד הרבה דברים אפשר לקרוא, ספר השיעבוד. מה קשור לספר שמות? אז כנראה שמתגלה פה משהו מאוד עמוק, ששם זה גאולה. מה פירוש המילה שם? לאדם יש שם. מה פירוש המילה שם? השם זה המהות של האדם. כשהאדם יודע את שמו, הוא לא מתבלבל. כשאדם יודע את שמו, חז"ל מתארים, כשאדם מגיע אחרי 120, לבית דין של מעלה, זו שאלה הראשונה, זה מקום סודר, צריך מלא תפסים. השאלה הראשונה זה איך קוראים לך. והרשעים אינם יודעים את שמם. יש לזה אחרי זה לזכור, להגיד את האות בפרשה, להסתכל על האות שלך בתורה. יש הרבה סגולות איך לזכור את שמו. יודעים מה הסגולה הגדולה ביותר לזכור את שמך? להיות אתה. אחרי כל הסגולות, להגיד פסוקים, להגיד זה, להגיד זה, הסגולה, הסגולה. פעם שאלת הרב ונראה לי, זה סגולה? אומר לי, הסגולה הכי גדולה זה ללמוד מסילת ישרים. זה סגולה טובה, זה לתיקון מידות. סגולה לשלום בית, זהו, סליחה. סגולה לשלום בית, יש הרבה סגולות לשלום בית, נכון? תלמד מסילת ישרים, זה סגולה טובה לשלום בית. דרך אגב, אצל הרב ונראה, מסילת ישרים זה סגולה לכל דבר. גם לתיקון המידות, אבל זה נכון, מה לעשות? אתה חפש סגולות, זה. אבל אני חוזר רגע אלינו, אני חוזר רגע אלינו. מה זה לזכור את השם? שם זה המהות של האדם. שם זה המהות של האדם. שם זה התכלית שלו. תכלית של האדם היא שמו. כשאדם זוכר את שמו, הכוונה היא שאדם יודע את מהותו. אדם יודע את מהותו, אדם יודע את תפקידו, אדם חי לפי מהותו. חז"ל אומרים, הרשעים אינם זוכרים את שמו, הכוונה היא שכל חייהם לא חיו לפי מהותם. נחזור אלינו. מה זה שיעבוד? שיעבוד זה לא לזכור את שמך. חז"ל אומרים שבני ישראל במצרים לא שינו את שמם. מה הכוונה? לא שינו את שמם, הם נזכרו, הם היו בהם את שער התומה. עלו עובדי עבודה זרה, ועלו עובדי עבודה זרה. אבל הם כל הזמן זכו את נקודת הייעוד. אני יכול להגיד רק בצורה יותר חדה, אני חושב שאלה שזכו את שמם הם אלה שיצאו ממצרים. רוב בני ישראל לא יצאו ממצרים. 80% מבני ישראל במספר הכי קטן לא יצאו ממצרים. 80% לא יצאו ממצרים. כלומר, אלה שזכו את שמם יצאו ממצרים. בואו נדייק טיפה עוד יותר את המילה זכו את שמם. מה זאת אומרת שאני זוכר את יהודי? כשאדם זוכר את יהודו, הוא יכול להתגבר על כל קושי. כשאדם זוכר את יהודו, זוכר את תפקידו, אז כל קושי בעיניו הוא לא קשה. המהות של קושי זה כשאדם לא זוכר את יהודו ולא זוכר את תפקידו. כיוון שאדם לא זוכר את יהודו ולא זוכר את תפקידו, אז עכשיו כל הזמן הוא בחשבו, הוא הולך לאיבוד, הוא לא יודע, קדימה, אחורה, ימין, השמאלה, מה יהיה, לאן נגיע, איך נגיע. כשאדם יודע את יהודו וחי את יהודו, במילים אחרות, כשאדם נגיע אלינו, כי בסוף לא נספיק, נגיע אלינו. גם היום, ככל שהקשיים מתגברים, מי שיודע את יהודנו פה בארץ ישראל, אז הסיפור מאוד ברור. מי שחיפשנו רק איזה מקלט בטוח בכל מקום אחר, היינו יכולים להיות גם בסיני, היינו יכולים להיות גם באוגנדה, היינו יכולים להיות בכל מקום אחר. אז באמת לא מובן למה צריך להיות פה. לא מובן למה צריך להתעקש על עזה, למה צריך להתעקש בצפון. כל דבר מאוד לא מבורר. כי כשאתה יודע את הייעוד שלך, אז כל קושי אתה מסוגל לעבור אותו. אתה מסוגל לספוג כל קושי. המשוואה הזאת של קושי מול ייעוד היא תמיד גדלה. ככל שאדם חי את ייעודו, הקשיים מאוד קלים. כל הקשיים הם מאוד קלים. ככל שאדם לא חי את יהודו, אז כל קושי הוא חתיכת אירוע. כל קושי, אפילו שאין כסף, הוא חתיכת אירוע. לאדם אין פרנסה טובה בארץ ישראל, אז יכול להיות שמהר מאוד, כי הקושי, אפילו קושי קטן, קושי קטן, ומצד שני, יכול להיות קושי מאוד מאוד גדול. המשפחה, אפשר לראות את התיאורים של החלוצים בקום המדינה, משפחה שלמה הלכה ממלאריה. משפחה שלמה נגמרה ממלאריה. משפחה שלמה הלכה בטיפוס, מלאריה, איזה מחלות לא היו פה. אבל הבחור נשאר לעבוד בארץ ישראל, יבש ביצות. כי הייעוד והחזון היו ברורים. כשהייעוד והחזון לא ברורים, עכשיו אנחנו מבינים איפה המלחמה, היא בכלל לא ברובד הראשון, לא בשני, בכלל בשלישי. כל המלחמה היא על החזון והייעוד. כי אם החזון והייעוד ברורים, אז כל קושי הוא קשה, הוא כואב, אבל הוא מתגמד מול הייעוד. זה העומק, בחצי מילה, בבניין ירושלים תנוחמו. איזה נחמה יכולה להיות למשפחה שאיבדה את יקירה? איזה נחמה יכולה להיות לה? מה, שננצח? שנכניס לחמאס? איזה נחמה יכולה להיות למשפחה שאיבדה את יקירה? כשאנחנו אומרים בבניין ירושלים תנוחמו, רוצים להגיד, אנחנו שייכים למשהו אחר. אנחנו מדברים על יהוד אחר. בניין ירושלים זה לא שייך לדבר הפרטי פה של כל אחד מאיתנו, זה שייך לאיזה יהוד אחר, לקומה אחרת. אנחנו שייכים למציאות חיים אחרת. אז נחזור אלינו. ככל שהייעוד, ככל שהשם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב שביתו באו, עכשיו תראו, המלחמה היא על השם. כי כל המהות שפרו רוצה לשעבד, אני אגיד זה ככה, לשעבד עם, הנקודה היא לא הפרטים. תמיד שאתה כובש מדינה, הפרטים זה דבר מאוד טוב, זה כוח עבודה. לא הורגים אנשים, הורגים את העם. תמיד המטרה היא להרוג את העם ולא את הפרטים. את הפרטים למה להרוג? שיעבדו. עובדים, כלכלה, זה. נגיד כבשנו עכשיו את לבנון. הפרטים, אם הם לא נגדנו, למה הם הרבה אנשים שיעבדו? הפרטים הם לא הבעיה. הבעיה היא זה המהות, הבעיה היא זה הייעוד, הבעיה היא החלום שאיתו הם נושאים. גם שפרו מזהה, הוא מזהה, העם זה הבעיה. הפרטים שישארו פה כל היהודים, שיתבוללו ויהיה נחמד. שיתבוללו, יהיה נחמד. העם זה הנקודה. כלומר, הייעוד זה הבעיה. יש פה אנשים שמחזיקים ייעוד. הם כבר 130 שנה פה, ומחזיקים ייעוד. הם מחזיקים ייעוד כל הזמן הזה, ובזה שמחזיקים ייעוד כל הזמן הזה, הם בעצם לא מפה. הם מה אמרו לך כל הזמן? אני לא מפה. ואם ככה, אז כל המהות של הנושא של שפרו שרוצה לשעבד, הוא רוצה לשעבד את נקודת הייעוד שלהם. ולכן כל הספר בעצם מדבר על שמות מישראל, כי כל הנושא הוא, אם אתה זוכר את שמך, אתה זוכר למה אתה פה. גם מה שעושה היום החמאס, הסוגיה אם אנחנו זוכרים את שמנו. למה אנחנו פה? מה אנחנו פה? סתם חיפשנו מקום יפה בין הים למדבר, עם קרקע פוריה, ים מפה, ירדן משם, ואגם קטן קוראים לו כנרת. זה מה שחיפשנו פה? אני חושב שהמלחמה הזאת, או כל האירוע הזה, מגיע הרבה הרבה לברר את סוגיית הייעוד. אמרנו, שלוש קומות, זה לא בקומת הפיזי, זה הטנקים והטילים ייפגשו ויגמר הסיפור, ולא הקומה הנפשית, זה נתגבר, נהיה חלשים. קומת הייעוד, קומת השאלה, למה אנחנו פה? וכל שיעבוד הוא סוג של נקודת ייעוד. כמו שכל מיצר בא להגדיל אותי, מה הכוונה שהוא בא להגדיל אותי? אם אני לא יודע את שאלת הייעוד, אז המיצר הזה רק גומר אותי. אבל אם אני כל הזמן חי את סוגיית הייעוד, ומה תפקידנו פה, מה שמנו במילים אחרות, מה השם שלך, מה באת לעשות פה, כעם, מה באנו לעשות פה? באנו להעביר פה 70-80 שנה עם כלכלה מצליחה שעושה הרבה הייטק. זה מה שבאנו לעשות פה. כי אם כל זה מה שבאנו לעשות פה, אז המיצר הזה יגמור עלינו. אבל אם באנו לגלות פה משהו קצת יותר עמוק, וזאת סוגיית הייעוד, סוגיית השליחות, סוגיית, אני אקרא לזה, התפקיד של עם ישראל בעולם, אז המיצר הזה הולך לגלות עוד יותר את הייעוד. כלומר, כל תפקיד המיצר הזה זה לגלות עוד יותר את שמם. נראה שהרבה מבני ישראל באמת בסוף לא יצאו. בסוף לא יצאו ממצרים הרבה מאוד מבני ישראל. כי הם לא יצליחו להחזיק את סוגיית השם. נראה שבאמצע זה מה, משה שואל את ריבונו שלה מה שמו, וישאלו אותי מה שמו, ואיזה שם אגיד להם, ואיזה זה. כלומר, מה הייעוד? אפשר לקנות, זה לא נספיק את הכל. מה הייעוד בעצם? מה התפקיד שלנו? אז אמרנו עוד נקודת השמות, נקודת המיצרים, נקודת וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ונקודת בת לוי, בן לוי שם עם אמרם ויוחבת. אני רוצה עוד נקודה ככה במהירות. רצינו הרבה. יש רגע שבו, וזה גם חשוב מאוד אלינו, וימות מלך, ויהי בימים ההם, וימות מלך מצרים. ויהי בימים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה. טוב, לכאורה זה קושיה מאוד גדולה. וימות מלך מצרים, וינחו מהעבודה. הלא כל התקווה היא שמלך מצרים ימות, אז למה ינחו מהעבודה? אז רש"י חייב להגיד שהוא לא מת, הוא רק נהיה מצורע. הוא רק נהיה מצורע, ובאמת זה נהיה מאוד קשה, כי התחיל לרחוץ בדמם של תינוקות יהודים. התחיל לרחוץ בדמם של תינוקות יהודים. אבל אני רוצה ללכת עוד לפני רש"י, בפשט הדברים. ויהי בימים ההם וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה. אנחנו תמיד, כשאנחנו מסתכלים על, על, על הפרשה, על, על המכות מצרים, אנחנו יודעים את סוף הסיפור. אתם יודעים מה קורה שאתה יודע את סוף הסיפור? כשאתה יודע את סוף הסיפור, תמיד בחיים, כשאתה יודע את סוף הסיפור, הסיפור מאוד קל. הסיפור מאוד קל. כיוון שאתה יודע את סוף הסיפור, אז אתה יודע שעוד רגע זה יקרה ככה, ויקרה ככה, ויקרה ככה, ויקרה ככה, כי אתה מחזיק את הסוף. אתה מחזיק את הסוף. תדעו לכם, כל קושי בעולם, אני אגיד רגע כאמירת צעד כזאת, שקשורה לשאלת היהוד. כל קושי שיבוא על האדם בעולם, הסיבה היא שהוא לא יודע איך זה ייגמר. אם הוא לא יודע איך זה ייגמר, זה לא היה קשה. תראו לכם שאני תופס כל בן אדם ואומר לו, אתה בגיל 20, תעשה תאונת דרכים מאוד קשה, תהיה נכה, שנתיים תהיה על מיטה, בגיל 22 תקום, תלך על רגליך, תהיה בריא, ובמקביל תתחתן עם האחות שטיפלה בך, ואחרי עוד חצי שנה תקבל ככה וככה, ובגיל 26, זה 22, נכון? בגיל 26 תעשה אקזיט גדול, תהיה עשיר מאוד מאוד גדול, בגיל 27 תעבור משבר עם הבן הקטן שלך, תטוסו לחול לשנתיים טיפולים, בגיל 28 הוא יבריא, ואז בדרך זה תסגור עסקה גדולה בחול. מה קורה כשעוברת תאונת דרכים? הסיפור, הוא בסדר, הוא כואב, הוא זה, אבל הוא בסדר, הסיפור, הוא יודע את ההמשך, הוא יודע מה קורה בעוד 4 עמודים. כלומר, כל קושי, הסיפור שלה לא יודע את הסוף. ואם אתה יודע את הסוף, אז לא כל כל. לא פשוט, אם אתה יודע את הסוף, הכל סיפור. כל הסיפור מסתדר, הכל פשוט. הכל מאוד פשוט אם אתה יודע את המשך הסיפור. מוזר שאנחנו לא יודעים את המשך הסיפור. מה, אתם לא יודעים את המשך הסיפור? בואי אספר לכם מה המשך הסיפור של מה שהתחיל בשלושה חודשים האחרונים. המשך הסיפור הוא, בהמשך הסיפור, עוד רגע נשים זמנים ממי שרוצה, יהיה בית מקדש, יהיה כהונה, יהיה מלכות, יהיה נבואה, וכולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ואריה יראו באחו, וכל עם ישראל יהיו נביאים, ומאוד, ובילה מוות לנצח, ומחד עם מעל כל פנים. אתם לא יודעים את הסיפור? זה מה שכתוב בהמשך. אז כל מי שעכשיו עם חרדה, הוא לא יודע את ההמשך. אז ספרו לי מה קורה בהמשך. יש לך דף באמצע שלא מלא. בסדר, זה פרטים הדף הזה. כי גם אני לא אמרתי לך מה יקרה בגיל 20 שתיפצע עד 22 שתחלים. גם פה אמרתי שבסוף, ב-26 אמרתי, אבל לא אמרתי לך מה יקרה באמצע, שתלך למכולת ולא יהיה לך כסף ותאבד את הארנק ותהיה בגשם ותירטב ויש לולית ותבוא מכונית ותפיזה לך. לא סיפרתי את הכל. אמרתי שמקטעים. זה הסיפור של גלות מצרים. מי שיודע את הסיפור, אז מה השאלה? ועבדו לנו איתם 400 שנה, וגם את הגוי, אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, וינצלו מצרים לבני ישראל. אני יכול לחזור פה על כל הפסוקים. אבל מי שלא מחזיק את הסיפור, משה רבנו פוגש בו לבני ישראל 130 שנה אחרי תחילת השיעבוד, יש עוד 80 שנה. יש עוד 80 שנה. מי שלא יודע את סוף הסיפור, אז ברור שום עלי יאוש. ברור שום עלי כובד. כשבני ישראל אומרים לנו פה, וימות מלך מצרים, ואם ביומם ויבואו מלך מצרים, וינחו בני ישראל, אני רוצה לקחת את זה עוד לפני רש"י. אתם יודעים למה הם נאנחו בני ישראל? כי הם בנו על זה שהוא ימות והכל ייגמר. הם היו בטוחים שהבעיה שלהם זה הפרו הזה, הוא רק ימות, הכל יהיה טוב. תראים את זה שאתה בונה על איזה משהו בעולם הזה? מה בני ישראל אומרים לעצמם? אי, פרו משעבד אותנו, רק ימות יהיה יותר טוב. רק ימות, יגיע מלך חדש. ומת פרו, לא נהיה יותר טוב. זה ייאוש אחר ייאוש. לפעמים אני מדמיין לעצמי מישהו שם בכלא, בשבי, אני הכל דמיונות. שים איזה 10 ביחד ושחררו 4. האם אלה שנשארים יותר שמחים, יותר עצובים? עכשיו מה איתנו? זה בכלל. לא שוחררנו. זה ייאוש אחר, כי כל הזמן הוא בנה על משהו. הוא בנה על משהו, בנה על משהו, בנה על משהו. פה לכאורה, וימות מלך מצרים, זה אומר בני ישראל בנו על המוות של מלך מצרים. ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזכו ותעל שעבתם אל האלוהים. וישמע אלוהים. אני מבין שאחרי שמלך מצרים מת, והשיעבוד לא נגמר, בני ישראל מבינים משהו קצת יותר עמוק. הסיפור הוא לא מלך מצרים, הסיפור הוא קודש הבריחו. נגיד שמחר הורגים את סינואר. יותר מדי אנשים שואלים אותי, מתי, האם יחסלו אותו או לא? האם יחסלו, זה מזכיר לי ועמות מלך מצרים. האם יחסלו אותו או לא? אז דבר ראשון, בעזרת השם, נו. ואז, תהיה לנו תמונת ניצחון ללכת איתה. זה מה שאנחנו רוצים? נגיד שחיסלו אותו ואת כל 10 הבכירים. שאפשר להירגע, לחזור לעוטף, לגמור את המלחמה, לחזור את הטנקים, לחזור את הכל. או שבאנו לפה משהו יותר עמוק. זה בדיוק הנקודה. האם הסיפור הוא בקרבות בסג'איה? לא, היום כבר לא סג'איה, בזייתון, לא, גם לא גם אין זייתון. בחניונס, יש מלג פחות יותר סימו. האם הסיפור הוא הקרבות בחניונס? בחניונס, בתופח, בנוסרת, כן, זה הסיפור? אז תפסו אתך ותפסו אותו, לא תפסו אותו, חילצו עוד עכשיו. אז עכשיו נגיד שמחר, עוד יומיים, כמו שהיה לי שבוע שעבר, שומעים שסינואר והעוזר שלו והעוזר של העוזר ושל העוזר של העוזר של העוזר של העוזר, כולם ביחד מתו בתוך מנהרה. והעיר שושן צהלה ושמחה. זה בדיוק נופל לאותה נקודה. אז וימות מלך מצרים, אז אצלנו פה, ואז? אז זהו, אפשר להחזיר את הטנקים, להחזיר שניצחנו, להחזיר, לסדר לכולם, ניצחנו, ברוך השם, ובא לציון גואל, לעשות, להרים לחיים, וזהו, זה לא התחיל. זה לא התחיל, האתגר הוא לא שם. אני חושב שעושה איתנו חסד ריבונו של עולם שעוד לא חיסלנו את צינור. כי אם היינו מחסלים אותו, לא היינו בבירור. עושה איתנו חסד ריבונו של עולם, אני אומר את דעתי, אני לא יודע. טוב, לא, זה לא חסד, כי צריך רשעים להשמיד, אבל אני אומר רגע בלשון קצת מתגלגלת כזאת. כאילו, לא רוצה להגיד, כאילו, איפכא דמסתברא, כאילו, זה היה גורם לנו חס וחלילה להגיד, זהו, בא לציון גואל. צריך להשמיד את הרשעים האלה ונהרוג אותו, וזה הכל טוב. אבל זה לא מתחיל שם. זה לא מתחיל שם. איפה זה מתחיל? כי יודעים למה משה בורח? עוד שתי נקודות ממש, יש עוד הרבה, אבל אני, כל נקוד, כל פסוק פה אפשר, רק על השיעבוד אפשר פה על השלבים בשיעבוד. פעם, אני חושב שפה פעם ענינו 10 שלבים בשיעבוד. ויאמר השם אל משה, הנה צעקת בני ישראל עלתה אליי, ואז הוא אומר לו משפט מפתח, כי מתו כל האנשים המבקשים רעתך. מה? כן, אני קורא בעל פה, אני עוד אמצא את זה, אני לא זה. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מה? עליית שישי. מזה אתה זוכר? ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב אל מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי אלה האנשים שמבקשים את נפשו? מה? אני זוכר שפרעה רצה להרוג אותו. אתה צודק. תראו זה עצוב זה. מה רש"י הזה מלמד אותנו? מי רצה להרוג את משה? פרעה. מה הקשר לדתן ואבירם? דתן ואבירם, להזכירכם, שיום אחד הוא מציל את דתן מהמצרי, הוא מציל את דתן, המצרי מכה את דתן. יום למחרת דתן ואבירם רבים. ואז הוא אומר לו, רשע, למה תקר עליך? הוא אומר לו, להרגל את המים, הוא שרק את המים, נכון? מה לא? נו. נו. זה דתן. נכון, אבל אחת שדיברת, איך אתה רואה את זה? סתכל בספר שמות. המקושש היה הבן. תביא רש"י מהר שמות, אני אראה לך. זה הבעלה של שלומית בדברי, ודתן הוא זה שהתחתן איתה.
המקלל,
נכון. מה?
בויקרא,
נכון. יש שם, אז שם הוא מביא רש"י, את הרש"י מפה. וטוב, אחרי זה נראה, לא רוצה לעכב את כולם, אבל הוא אומר שזה היה אשתו של דתן. אשתו של דתן, ודתן היה שם דברים שלמים, כמה דתן היה איש חסד גדול. איש חסד גדול, אבל זה אחרי זה, דקה אחרי זה אני אראה. אבל לא משנה, דתן ואבירן, ואז דתן ואבירן הם אלה שרבים, וחז"ל אומרים, דתן ואבירן, אומר לו רשע, או להרגני אתה להורג, כפי שהרגת אתמול, ואז אכן נודע הדבר. רש"י אומר, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אני אומר רגע את שלי, לא פרעו כאילו מבקש את נפשו, אלא אתם יודעים מי זה מבקש את נפשו? לא שמעתי?
דתן ואבירן
שהם סיבת הגלות לפי רש"י. לפי רש"י אכן נודע הדבר, זה אכן נודע למה בני ישראל משועבדים. למה בני ישראל משועבדים? כי יש בהם מלשינים. כי יש בהם אנשים שהולכים עם לשון הרע. נכון? לפי זה יוצא, כל האנשים מבקשים את נפשך, משה רבנו 65 שנה בורח. הוא יוצא לראות בשלום אחד בערך בגיל 15 נגיד. בערך. והגדל משה, זה בגיל 12, 14, 15. עד גיל 70 ומשהו הוא בורח. בגיל 80 הוא חוזר. עכשיו אומרים לו לחזור. 65 שנה בערך של בריחה, בגלל אנשים שמבקשים את נפשו, ואין הכוונה היא לפרעו. ואין הכוונה היא לפרעו. פרעו הוא רק זה שהחזיק את החרב. האיש שלו שם, החזיק רק את החרב. מבקשים נפשך, זה המהות של סיבת הגלות, של הרכילות. כלומר, אם אני אקח את זה רגע אלינו, רש"י גם אומר, הם לא מתו, כי אנחנו יודעים שיפגוש אותם עוד רגע בקורח, נכון? אלא מה הכוונה אם מתו? ירדו מגדולתם, ירדו מנכסיהם, נכון? כלומר, תראו, זה משהו מאוד עמוק. הלוא, יפגוש את דתן ואבירן עוד רגע בנושא קורח ועדתו, נכון? אז הם עוד לא מתו. אבל דתן ואבירם, דרך אגב, כחצי מילה, הם אלה שיצאו ממצרים. הם לא היו מה-80% שלא יצאו ממצרים, דתן ואבירם. כלומר, דתן ואבירן ידעו את מהותם. הם ידעו את שמם. הם לא היו מהבבולבלים שנשארו במצרים. הם לא היו מאלה שאמרו, טוב לנו להישאר במצרים. דתן ואבירן שייכים לגאולה. והטעות אצל דתן ואבירן היא קצת יותר עמוקה. הדתות של דתן ואבירן זה לא אנשים חלשים שאומרים, לא רוצים לנצח, אנחנו עם החמאס או כל דבר כזה. הדתות של דתן ואבירן זה אומרים למשה רבינו, אתה לא מוסרי. ככה אתה הורג מישהו? אתה לא מוסרי. הטענה של דתן ואבירן היא טענה כאילו מוסרית כלפי משה. מה, גם אותנו אתה רוצה להרוג ככה בלי בידין? גם אותנו אתה רוצה להרוג את הרוג כמו שהרגת את המצרי אתמול? גם ככה אתה רוצה להרוג אותנו? זו טענה עמוקה. לפי זה יוצא שכל מי שמבקש את נפשך, זה מעולם לא פרעו, זה תמיד מבפנים. תמיד הצרות שלנו, הקשיים שלנו, הם לא נובעות ממישהו חיצוני. מישהו חיצוני הוא רק מגלם סימן לכל הקשיים והצרות שיש לנו מבפנים. נגיד זה מילים אחרות. שמעתם את זה הרבה לאחרונה, נכון? אף אחד לא היה תוקף אותנו אם לא היה חושב שאנחנו חלשים מבפנים. אף אחד מעולם לא תוקף אותנו אם הוא לא חושב שאנחנו מפורדים ומפורזים. כל עוד הוא חושב שאנחנו מאוחדים, זוכרים רע ועצום? כשקראנו מקודם, אם הוא חושב שאנחנו רע ועצום, כלומר כל אחד מוסר את הנפש על האחר, אף אחד מעולם לא יצא להתקפה. אף אחד לא יצא להתקפה. אומרים שנסראללה אמר שאם הוא יודע איך עם ישראל יגיב ב-2006, אולי התוקף, אני יודע אם זה נכון. אבל אף אחד לא יצא להתקפה אם הוא חושב שאנחנו באמת רע ועצום, מה שנקרא. רע ועצום. הלימוד פה מלמד אותנו משהו מאוד עמוק. משהו מאוד עמוק. מי שמבקש את נפשך, זה האחים מסביב. זה האחים מסביב, אנחנו לא רוצים שהם ימותו. אנחנו רוצים אבל שנזהה, הפרעו זה ביטוי של האחים מסביב, שהם מתוכם מבקשים את נפשך. לכן כשאנחנו אומרים ככה אנוכי מבקש, זה בדיוק בנקודה הזאת. ונקודה אחרונה מהירה מהירה מהירה, כשמשה רבנו רואה את הסנה, איך הוא רואה את הסנה? נתאר רגע את המצב, הוא הולך ורואה את הסנה, הוא הולך עד הר האלוהים, נכון? ואז מה הוא רואה מתוך הסנה? משה רואה צאן כהן מדיין, וינהג אחרי הצאן המדבר, ועבור אלוהים חורבה, והראה אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. כלומר, תראו מה משה רבנו רואה, רואה מלאך, רואה לבת אש ורואה סנה. מה זה סנה? שיח קוצני, נגיד בגודל כזה, קוצים נדלקים מאוד בקלות, מה הוא רואה בתוך הסנה? לבת אש. מה זה לבת אש? זה לא אש. מה זה לבת אש? לאהבה גדולה, זה לא מה שכתוב. כתוב לבת אש. לב. משה רבינו, מה שהוא רואה פה, לבת אש, המילה לב. גם רש"י פה מדייק סביב ההטיות של המילה הזאת. ליבו של אש, הלבת אש, כמו לב השמיים, בלב האלה, לא משנה. וירא הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. תיאור מצב, אש, סנה, מלאך. ואומר משה, אסור ענה ונראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. משה רבינו לא הולך בגלל המלאך. יש מלאך אלוהים נראה אליו. להזכירנו, עד אז לא נגלה אליו אף פעם מלאך בתורה. לא נגלה אליו אף פעם כיבוד קודש הבריחו. הוא עומד בגיל כמעט 80, כמעט 80, סנה, אש, מלאך, ומה הוא הולך לראות? ואומר משה, אסור ונראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? לא קשור למלאך אלוהים. יש המלאך אלוהים, זה לא מעניין אותו. ואל תגידו שהוא לא רואה, כתוב וירא מלאך השם אליו. כלומר, הוא רואה את המלאך. אבל זה לא מה שמטריד אותו. נמשיך. וירא השם כי שר לראות את מה? את הסנה. ויקרא לו אלוהים מתוך הסנה. אז מה המלאך? ויאמר משה, משה ויאמר הנני. ויאמר אל תקרא עכשיו, אני לא תתש פה עוד הרבה הרבה הרבה. במהירות, במהירות, סנה מתאר את המציאות הקוצנית, הקשיים. סנה זה כל הקשיים, מה זה סירה קוצנית? זה קוצים, קוצים, קוצים. מה התפקיד של קוץ? כלום. אתם יודעים, פרח עם קוץ, התפקיד של הקוץ הוא להגן על הפרח. יודעים מה אני מתכוון? אתם לא יודעים, פרח עם קוצים, שושנו כאן, התפקיד של הקוץ הוא להגן על הפרח. מה אם שים שיח קוצני? מה תפקידו? אין לו תפקיד. מה? להגן על מה? איזה מדבר? במקום שאני בא במדבר, יש שיחים קוצנים כאלה שמתגלגלים באורך. אתם יודעים מה אני מתכוון? מישהו רואה את זה פעם? מה? בסרטים. אז זה אמיתי. מקום שאין, הוא אוסף עוד קוצים ועוד קוצים, זה נהיה כזה גוש כזה שמתגלגל ברוח. מתגלגל ברוח זה אף. אתה יכול לראות על גדרות בבסיסים בדרום, קוצים כאלה עומדים להם ככה עד גובה, נכון? עד גבוה כזה. זה, מה, זה כלום עם כלום מכלום. אתם יודעים מה התפקיד של הקוצים האלה? להישרף. אין להם כלום. הם לא מגינים, כי הם כבר מנותקים מהקרקע, זה סנה כזה ש... אם הוא חובד לקרקע, הוא לא סנה יבש. כי אם הוא חובד לקרקע, אז הוא לא הקוצים האלה, כי יש בו טיפה ירו, מים בתוך האדם, נכון? והדבר הזה, תפקידו להישרף. יש בתוכו אש, והוא לא נשרף. ולא רק שיש בתוכו אש, יש בו לב של אש. בקצרה, נראה לי זה רומז לכל תהליך של שיעבוד בני ישראל במצרים. אנחנו מוקפים קוצים, מוקפים הרבה הרבה קוצים, אבל אם הלב אש, אז שום דבר לא נוגע בו. אם הלב של אש, אז הקוצים האלה לא יכולים לגעת בו, יכול רק לשרוף אותם. עכשיו, זה בשני היבטים, זה היבט על עם ישראל מהצד שעם ישראל הוא האש, ואיך הקוצים, וזה היבט של עם ישראל, אבל זה בדיוק כל מה שדיברנו פה, בקצרה, אני רואה שבכלל עפתי בסמנים, לא שמתי לשעון, אבל רק בקצרה, נראה לי שכל התהליך פה, כל המהלכים פה בפרשה, ונראה לי בכל הפרשות, מלמדות לנו דבר אחד, כשעם ישראל זוכר את יהודו, כל הקשיים הוא יכול לעבור בקלות. כשעומדת מרים הקטנה, ועומדת מול ארבא, נשיא שבט לוי, מול אבא, אמרם, נשיא שבט לוי, צדיק, הצדיק, נשיא שבט לוי, ואומרת לו, אבא שלך קשה משל פרעה, זאת אומרת לו, אבא, שכחת שיש לנו יהוד כעם ישראל, נקוד שבריחו פה. וכשפרעה גוזר, זה המציאות. כשאתה גוזר, זה קוד שבריחו. ויש הבדל מאוד גדול. אני אגיד לנו, לכולנו, צריך מאוד מאוד להיזהר מהמציאות. מי שעובד לפי המציאות, הוא בכללים שלה. מי שחי לפי המציאות הוא בכללים שלה. מי שמנסה להסתדר עם המציאות הוא בכללים שלה. זה תמיד ככה. מי שמנסה להסתדר עם המציאות, זה המציאות, מציאות, מה שמצוי. מי שיודע שהוא לבת אש, אז הוא מעל המציאות. הוא מעל החשבונות של המציאות. מי שמנסה להסתדר עם המציאות, כנראה לא מקים את המדינה, כנראה לא נשאר פה בששת הימים, וכנראה אני יכול לצאת עוד הרבה, גם לא התוקף באנטבה ועוד הרבה דברים אחרים, כי במציאות זה לא מסתדר. זה לא מסתדר במציאות. אנחנו לא מתעלמים מהמציאות, רק אנחנו יודעים שהיא לא קובעת. אמרם לרגע נכנס למציאות. זה בסדר. אבל הבת שלו מיד מחזירה אותו, שכחת אבא? אתה גזרת על העולם הזה, יש גם עולם הבא. אתה גזרת על הסחרים, פרו, שלך בטוח מתקיים. של פרו לא בטוח מתקיים. כלומר, פרו בתוך המציאות, אתה מעל המציאות. אתה יכול ליצור את המציאות מחדש. זה בעצם המהות של רב ועצום בעוצמה הזאת. זה המהות של אדם שלא שוכח את שמו. כשאדם לא שוכח את שמו ועם לא שוכח את שמו, אז הוא מסודר. זה כן ירבה, פן ירבה ופן יפרוץ, וכן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, כשהעם זוכר את שמו, תמיד כל הצרות האלה גרמו לו לגדול ולגדול 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 ולהתעצל. ככה יוצאים מחושך לאור. וזה בדיוק מה שקורה לנו כשפרו מלך מצרים מת, ואז הכל הולך לאיבוד, ופתאום מזוכרים, רגע, הסיפור הוא פרו, שפרו ימות, שנתפוס את סינואר, שנעשה את זה, זה הסיפור, או שיש משהו קצת יותר גדול מזה. וזה כל מה שמתחבא סביב על הבת אש, לב של אש, שהלב הוא לב של אש, כלומר, מה זה אומר לב של אש? זה המהות, אש זה חומר שלא קיים בעולם. האש, כדי שתחיה בעולם, היא צריכה לאכול את העולם. אין אש, היא מחלה משהו מהעולם ועל ידי זה מתקיימת. להבדיל ממים שקיימים בעולם, ואוויר ואדמה, לא משנה, ארבעת היסודות הזה, האש תפקידו הוא לחלות חומרים בעולם. מה האש, איך האש מתגלה? על ידי שהיא אוכלת איזה חומר. היא אוכלת, על ידי האכילה שלו היא מתגלה, נכון? כלומר, האש מלמד אותנו שהעולם הזה הוא כלום. המציאות היא מאוד חשובה. אבל אתה זוכר שהיא רק כלי לגילוי אלוקי? כשעם ישראל זוכר את מהותו, אז באמת האתגרים המאוד גדולים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, נקרא לזה הקרבות, אני בכוונה משתמש במילה קרבות רחוב, כי זה קרבות שאנחנו נצח אותם. עוד חודש, עוד חודשיים, לצערנו גם הרוגים, אבל אנחנו נצח אותם. קרבות האלה בעזה ובצפון, ולא משנה, זה אנחנו נצח אותם. והצד הנפשי הוא צד קשה, צריך להיות גיבורים. הצד הרוחני הוא צד של ברור. הצד הנפשי קשור לשכל, הצד הרוחני קשור לשכל. אנחנו זוכרים את מהותנו. וככל שעם ישראל יותר ויותר על ידי הצרות האלה מגלה את מהותו וזוכר את מהותו, אנחנו יותר מתקדמים. ואנחנו אומרים באמת, ככל שהדברים האלה מתקדמים בעזה, מתקדמים בעזה, או התהליכים קורים, עם ישראל יותר ויותר מחפש את מהותו. אז תמיד יש איזה 100-200, 250 אלף כאלה באוכלוסייה שהם בקצה. הם בקצה, הם גם לא רוצים לזהות, הם גם מאוד רחוקים, בסדר. הם גם יוצאים בכל מיני מוקדי שלטון, אבל עם ישראל יותר ויותר מגלה את מהותו, מגלה את טבעיותו, מגלה את תפקידו, מגלה את כוחותיו הפנימיים, מגלה את התפקיד הגדול שלו, למה הוא בא לפה, וכשאתה מזהה את התפקיד הגדול שבאת אליו ולמה באת לפה, אז הפרטים האלה הם כבר, הם מאוד קשים, אבל הם כבר מגיעים ממקום אחר ולמקום אחר. בעזרת השם שנזכה לראות בעינינו ישועות גדולות ונפלאות.